הרחק מהעין ובין הגלים, פועלים האנשים שמגנים על הגבול הבלתי נראה של ישראל. זהו עלינו לים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם הסיפורים, התפקידים ועולמות של חיל הים. אני אילה אביבי, ובכל פרק נצלול ביחד לעומק של תפקיד אחר. נגלה מה באמת קורה על הסיפון, בעומק הים וביחידות הסודיות ביותר. נכיר את האנשים שמובילים, מטפלים, מלוותים, וגם את הדרך אליהם. תהליך המיון, האתגרים והלב של מי שבחו בים. יש תפקידים בצהל שאנחנו רואים כל הזמן. לוחמים, טייסים, ספינות קרב. אבל יש גם תפקידים שפועלים מאחורי הקלעים, בשקט, בלי הרבה כותרות, למרות שעל הכתפיים שלהם מונחת אחריות עצומה. אחד מהם הוא הבקשיות של חיל הים, בקריות השליטה הימית שמוכלות גם העיניים של המדינה בים. בכל רגע נתון, בזמן שרובנו ממשיכים בשגרה שלנו, יושבות הבקשיות מול המסכים, מול המקמים ומצלמות, מתקדמות ועוקבות אחרי כל מה שקורה במרחב הימי של ישראל. הן הראשונות לזהות תנועה חשודה, חדירה אפשרית או איום שמתקרב לחופי המדינה, והן אלה שמכוונות את כוחות חיל הים בזמן אמת. בפרק הזה נדבר על אחד התפקידים הכי משמעותיים ופחות מוכרים בזרוע הים. נבין איך נראה היום יום של בקשית, איך מתקבלים לתפקיד ואילו יכולות הוא דורש. אז יאללה, שימו משקפות ובואו נצא לדרך. מערך השליטה הימית של חיל הים הוקם כבר באמצע שנות ה-60, מתוך הבנה שישראל חייבת מערך יהודי שהגן על הגבול הימי שלה. בתחילת הדרך נקרא תפקיד מוקם חוף, והחיילות שאפילו את המערכות עברו הכשרה קצרה יחסית שהתמקדה בזיהוי תנועות במרחב הימי. עם השנים, ככל שהאיומים הביטחוניים הפכו מורכבים יותר והטכנולוגיה התקדמה, גם המערך עבר שינוי משמעותי. בשנות ה-80 שונה שם התפקיד לבקריות שליטה. והמערך הפך למרכז מבצעים מתקדם שמבוסס על מקמים, מצלמות וסנסורים מתוחכמים. לאורך השנים, נשים תפסו מקום מרכזי מאוד במערך הזה. אפילו בתקופות שבין רוב התפקידים המבצעיים בצהל עדיין לא היו פתוחים לנשים. אחת הדמויות הבולטות הייתה סרן יפה אורי, שפיקדה למערך השליטה בדרום כבר בשנות ה-80, תקופה שבה נשים בתפקידי פיקוד מבצעים היו דבר נדיר יחסית. עם הזמן, שיתוף הפעולה בין הבקשיות לבין הלוחמים בים הלך והתחזק. כיום, נשים משרתות לא רק בחדרי השליטה, אלא גם כלוחמות על גבי ספינות הטילים וספינות הביטחון השוטף של חיל הים. לא מעט הצלחות מבצעיות משמעותיות נזקפו לאורך השנים לזכות הערנות של הבקשיות. אחד האירועים הבולטים התרחש במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014. מחבלי קומנדו ימי ניסו לחדור לחוף זיקים, אך הבקשית נועה טייטל. זיהתה ארבע דמויות חשודות על המסכים והעבירה התראה מיידית לכוחות בשטח. בזכות הזיהוי המהיר והכוונת הכוחות, המחבלים חוסלו והפיגוע נמנע. אירוע משמעותי נוסף התרחש ביולי 2021, כאשר הבקשית שקט ספורטס זיהתה על המסך גוש משונה, שהתברר כשחיין שחצה את הגבול הימי מלבנון. הזיהוי שלה הוביל למעצרו במהירות. אבל אולי האירוע שמחיש יותר מכל את החשיבות של המערך, התרחש ב-7 באוקטובר 2023, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. בזמן שבדרום החלה מתקפת טרור, הבקשיות בזירות אשדוד זיהו סירות דייג וסירות גומי שיצאו מעזה במסווה של פעילות שגרתית. בתוך שניות הן הזיקו את כוחות חיל הים והכווינו את הלוחמים בזמן אמת. הפעולה שלהן הובילה לסיכול עשרות ניסיונות חדירה ולחיסול עוד מחבלים בים ובחוף זיקים. האירועים האלה מדגישים עד כמה התפקיד של הבקשיות קריטי לביטחון המדינה, למרות שהן פועלות הרחק מאור הזרקורים, מאחורי מסכים ובתוך עמלים סגורים. פעמים רבות הן הראשונות שמזהות סכנה והראשונות שמונות אסון. מערך השליטה הימית של חיל הים. המערך הזה מכונה פעמים רבות העיניים של המדינה בים, משום שהוא אחראי לייצר את התמונה הימית המלאה של כל מה שמתרחש סביב חופי ישראל. המערך פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, מתוך מוצבי שליטה שנמצאים בבסיס חיל הים בחיפה, אשדוד ואילת. בתוך חדרי שליטה מלאים במסכים, מקמים, מצלמות וסנסורים מתקדמים. יושבות הבקשיות, בקריות השליטה הימית ועוקבות אחרי כל כלי שיט שנמצא במרחב הימי. התפקיד של הבקשיות הוא לזהות, לנטר ולנתח כל תנועה חריגה בים. זה יכול להיות כלי שיט שמתקרב לחוף בלי להזדהות, סירה שמשנה מסלול באופן חשוד, או אפילו אדם בודד במים. הבקשיות צריכות להבין בזמן אמת האם מדובר בפעילות אזרחית רגילה או באיום ביטחוני פוטנציאלי. במובן מסוים, התפקיד דומה מאוד לפקחי טיסה, רק שבמקום מטוסים מדובר בכלי שיט ובמרחב הימי כולו. הבקשית אחראית על התמונה המבצעית בים, והיא זו שמכוונת את כוחות חיל הים בזמן אמת במקרה של אירוע חריג. עבודה עצמה דורשת ריכוז גבוה מאוד ויכולת לקבל החלטות במהירות תחת לחץ. המשמורות ארוכות ולעיתים מתקיימות באמצע הלילה. אבל גם ברגעים הכי שקטים יכולה להופיע התראה שתשנה הכל. לכן האחריות שמוטלת על הבקשיות היא עצומה. חיים של אזרחים ולוחמים יכולים להיות תלויים בזיהוי אחד נכון. כדי להגיע לתפקיד, החיילות עוברות מיונים שבודקים יכולת ריכוז, אחריות אישית, עבודה תחת לחץ וקליטה מהירה של מידע. לאחר מכן הן עוברות קורס של כ-12 שבועות בבה"ד חיל הים בחיפה. במהלך ההכשרה הן עומדות להפעיל מערכות טכנולוגיות מתקדמות, להתמודד עם תרחישים מבצעיים ולעבוד בתנאים שמדמים פעילות אמיתית בחמ"ל. לאחר הקורס ניתן להתקדם גם לתפקידי פיקוד, אך מה שהתמנהלת את המשמרת וצוות הבקשיות, סמבצית שליטה מרכזת אירועים מבצעיים בזירה, וכשלטית קצינת שליטה ימית אחראית על ניהול המוצב והפעילות המבצעית בזמן אמת. הבקשיות של חיל הים אולי פועלות מאחורי הקלעים, רחוק מהמצלמות ומהכותרות, אבל התפקיד שלהן הוא מהחשובים ביותר במערך הביטחוני של ישראל. הן יושבות בחדרי שליטה, שעות ארוכות, עוקבות אחרי כל תנועה במרחב הימי ומקבלות החלטות שיכולות למנוע חדירות, פיגועים ואסונות בזמן אמת. מעבר לטכנולוגיה המתקדמת ולמערכות המורכבות, בסופו של דבר הכל מתחיל באנשים שמאחורי המסכים, בחיילות שמחזיקות באחריות עצומה כבר בגיל צעיר מאוד, ופועלות מסביב לשעון כדי לשמור על הגבול הימי של ישראל. אז בפעם הבאה שנחשוב על מי שמגן על המדינה, כדאי לזכור שגם עמוק בתוך חדרי השליטה של חיל הים נמצאות מי שמכונות העיניים של הים ורואות הכל. במהלך 5 הפרקים האחרונים יצאנו למסע בתוך חיל הים הישראלי, מהפעולות החשאיות של שייטת 13, דרך ההכשרה והפיקוד בקורס חובלים, אל העולם השקט של הצוללות, ההגנה השוטפת של פלגות הבט"ש והדבורים, ועד לחידת סנפיר שפועלת קרוב לחוף ובמשימות ביטחון מיוחדות. בכל אחד מהפרקים בסדרה ניסינו להכיר צד אחר של חיל הים, אבל גם דרך אחרת לספר אותו. דרך מבצע חשאי, דרך הוויה אישית, דרך הקלטות היסטוריות ודרך אנשים שהיו שם באמת.
משהו לא בסדר, אנחנו בדרך אליכם. תתחילו לסגת, עבור.
במקביל, הבינו כי המצב היה לא בסדר ומשהו השתבש. ולכן, לקחו 2 דבורים ושטו לכיוון נמל פורט סעיד על מנת לחלץ את החיילים.
2 דבורים בדרך אליכם, תחזיקו מעמד.
בפרק על שייטת 13 חזרנו למבצע הליידי, דרך תסקית עם קולות ואווירה שניסו להכניס אותנו לתוך המבצע עצמו. זה היה הפרק הכי דרמטי בסדרה, אבל הוא גם הזכיר עד כמה הפעילות של שייטת 13 בנויה לתכנון, דיוק ועבודת צוות. אבל לא כל סיפור בחיל הים מתחיל במבצע, לפעמים הוא מתחיל בכלל בגיבוש. אז קיבלתי בעצם גיבוש, בנות לא צריכות לעבור יום סיירות כדי להגיע לגיבוש, אבל בלי קשר זה גיבוש גדנה. בפרק השני דיברנו על חובלים, על המשמעות של התפקיד, ועברנו לחוויה אישית יותר, גיבוש וגדנה חובלים. זה הפרק אחר לגמרי, פחות על הפעולה המבצעית ויותר על ההתמודדות, הלחץ והחוויה האישית של מי שמנסה להגיע לשם. ומשם עברנו לאחד הסיפורים הכי מוכרים והכי כואבים בתולדות חיל הים.
ברגע מסוים ניתק הקשר ומאז לא שמענו שום דבר.
בתשעה בינואר 1968 יצאה הצוללת דקה מנמל פורצמוף שבאנגליה לעבר נמל חיפה. על הצוללת היו 69 אנשי צוות.
כל המקרה של דקה הוא בשבילנו תעלומה.
בפרק הצוללות חזרנו לדקה. גם שנים אחרי, הסיפור של הדקה עדיין מלווה את חיל הים הישראלי. וזה לא היה רק פרק על צוללת, אלא גם על זיכרון, אחריות והמחיר של שירות בים. אבל לצד הסיפורים ההיסטוריים, יש גם מי ששומרים על הגבול הימי בכל יום מחדש.
אפילו ברמה שמצד אחד זה היה מאוד גם כיף וגם מעניין, וגם למדתי הרבה, וזה גם היה מההתחלה מאוד מאוד עמוס, כי כשאתה מגיע, כשהגעתי חדש, אז היה לי הרבה מה ללמוד, וכל הזמן הייתי צריך להתקדם.
בפרק הרביעי דיברנו עם דבורן לשעבר, תומר גיבול. דרך הרעיון היה אפשר להבין את השגרה המבצעית, הכוננות, המרדפים והעבודה היומיומית שלא תמיד שומעים עליה. ובפרק האחרון קיבלנו זווית נוספת, הפעם מקרוב מאוד לחוף. לסיכום, יחידת סנפיר מגלמת את המעבר של חיל הים ללוחמה יוזמת, מדויקת ושקטה יותר. כזו שפועלת לא רק על קו הגבול, אלא גם בתוך הנמלים ומתחת לפני המים. וכאן, המסע שלנו בחיל הים מגיע לסיומו. במהלך הסדרה פגשנו לוחמים וסיפורים מעל פני הים, מתחת לפני הים ובקו שבין שגרה למבצע. מתעסקית על מבצע חשאי, דרך חוויה אישית וקטעי ארכיון, ועד קולות של אנשים שחוו את השירות בעצמם. תודה שהצטרפתם אליי למסע הזה בעקבות חיל הים הישראלי. אני מקווה שהצלחתי לתת לכם הצצה לעולם שלא תמיד רואים, אבל פועל כל הזמן, יום ולילה, כדי לשמור על ביטחון המדינה. תודה שהאזנתם, ולהתראות.